פרשת שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, טכנאי שידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אברמוביץ'. אנחנו השבוע ברצף של בשורות פחות טובות, ומסתכלים על כל מה שמתגבש עם איראן והשכנים שלנו, אז גם כן בשורות פחות טובות, אבל אולי השבוע הייתה בשורה טובה. מדד המחירים לצרכן לחודש מאי מציג ירידה של 0.3%. בוקר טוב לדוקטור גלי אינבר, ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים במכללה למינהל. בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
האומנם שורות טובות?
תראה, מצד אחד, אלה הנתונים הרשמיים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים האלה מראים שבאמת האינפלציה ברמה שנתית לאט לאט פוחתת ו... כבר נכנסה ליעד של בנק ישראל, ועכשיו נראה שהיא אפילו יורדת מתחת לאמצע היעד, אז כביכול, תורות תורות. אנחנו בעצם במדינה, אחת הבודדות, מסתכלים בהשוואה למדינות המערב, שבאמת מצליחה לשלוט בנושא האינפלציוני. עם זאת, צריך לבוא ולהגיד, שאופן המדידה של האינפלציה, והאופן שבו מודדים את מדד המחירים לצרכן, הוא קצת מטעה. אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו שומעים שמדד מאי ירד ב-0.3%, אז אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו לא מרגישים את זה בכיס.
כן.
אתה ואני לא חושים שיש איזושהי הפלה פה ביוקר מחיה.
כן, לא הלכנו לסופרמרקט וגילינו שאנחנו משלמים פחות, זה בטוח.
בדיוק, אז בעצם צריך להבין איך מודדים את מדד המחירים לצרכן. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצם מודדת איזשהו סל מוצרים שיש בו מעל 1,000 מוצרים, סל ממוצע שצורכת משפחה ישראלית, שיש פה הרבה מאוד דברים, ובתוך הסל הזה יש למשל, וזה מה שבאמת הוביל בעיקר לירידות, לירידה במדד בחודש מאי, זה נניח טיסות לחול, שבאמת בחודש מאי הוזלו בכמעט 17%. עכשיו, זה מאוד נחמד, אתה יודע, למי שנסע לחול, או למי שנוסע לחול, באמת ראה נקודתית את הירידה, את ההוזלה הזאת במחיר הטיסות, וזה באמת מאוד נחמד, המשק נפתח אחרי המלחמה, אתה יודע, נקודתית במקום הזה, באמת הורגש, אבל אתה, אני וכל ישראלי ממוצע אחר, שבאמת, אתה יודע, בסופו של יום, רוב הזמן הצריכה שלי היא בסופר, אני קונה מזון, אני קונה מוצרים ומזון לתינוקות, טואלטיקה, דברים מהסוג הזה, הדברים האלה, אתה יודע, אנחנו כל יום, כל יומיים שומעים, פעם שטראוס מייקרת, פעם אוסם, פעם יוניליבר, פעם שסטובית. המוצרים האלה, הבסיסיים שאנחנו צורכים ביום יום, זה לא רק שלא מוזל, זה אפילו מתייקר.
אז תכף נדבר על ההתייקרות הזאת. קודם כל, לגבי המדד, גם בחברה עסקית, זה לא טוב לקבל החלטות על בסיס חודש אחד, ותמיד צריך לנתח מגמה, וצריך להבין גם איך המדדים עובדים כשמודדים ביצוע. גם פה בעצם אולי צריך להסתכל על זה, לאור מה שאת אומרת, צריך להסתכל על מדד המחירים לצרכן למשך חצי שנה או שנה, כדי לקבל החלטות מושכלות לאן אנחנו הולכים.
זה בוודאי, ותמיד כשמפרסמים את מדד המחירים לצרכן באותו חודש, אז תמיד גם יש, אתה יודע, הסתכלות ברמה שנתית,
כן.
כי בסוף יעד האינפלציה של בנק ישראל, שלפיו הוא מחליט אחר כך אם הוא משנה את הריבית, הכל תמיד נמדד במונחים שנתיים. אז גם הפעם מדד חודשי של מינוס 0.3%, שזה בעצם הופך את האינפלציה השנתית שלנו ל-1.9%, אז כן, אתה צודק, ההסתכלות כדי לקבל החלטות תמיד צריכה להיות הסתכלות, אפילו לא ברמה של כמה חודשים, אלא ברמה שנתית יותר, כדי באמת להבין איפה אנחנו עומדים ביחס לשנים קודמות.
ואם נסתכל עכשיו, אמנם יש אינדיקציות להוזלה נקודתית עכשיו של פירות וירקות, כנראה שיש, לפחות ברמת הירקות, יש איזה משהו רגעי של יבולים טובים. אבל לאורך זמן אנחנו משלמים הרבה, והשאלה אם יש פה כשלים מבניים שצריך לטפל בהם ושלא מדברים עליהם.
אז כן, בוודאי, יש המשק הישראלי לצערנו, הוא אבוי בכשלים מבניים, גם בהקשר הזה וכמובן גם בהקשרים אחרים. בהקשר הספציפי הזה, גם פירות וירקות וגם באופן כללי בכל מה שקשור למחירי המזון, שכמו שאמרנו, המזון בסופר זה בסוף מה שאתה ואני חושבים עליו כשאומרים לנו שהמדד ירד, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה המזון בסופר או במכולת לא הוזל. אז יש קשרים מבניים, ואנחנו כולנו יודעים שכל כמה זמן, אז יש פה כל מיני הצהרות שכן, נעשה רפורמה ויבוא, ומה שטוב לאירופה טוב לישראל, ונוריד מכסים ונגדיל מכסות ו... הכל יוזל פה בעתיד ויוקר המחיה יהיה נמוך יותר, ואנחנו כולנו יודעים שזה נשאר ברמה דיבורים ולא מעבר לזה. אז השאלה באמת מה אפשר לעשות. אז כולנו באמת מודעים לעובדה שהמשק הישראלי הוא משק קטן וריכוזי, וכמעט בכל נקודה בשרשרת ההספקה יש פה מעט מאוד יבואנים, מעט מאוד מפיצים, מעט מאוד כימונאים, ואין כל כך תחרות. אז, וזה בעצם מה שכל כך גורם לעיקור, כי גם כשכבר הולכים ונניח מוזילים נקודתית מכסים על משהו, את זה בכיסם ולא מגלגלים את זה אלינו. הם פשוט מגדילים את שולי הרווח של עצמם, ואתה ואני לא מרגישים את זה. אז באמת מה שצריך לעשות זה כמה דברים. א', באמת את העניין הזה של הכוח האדיר שיש אותם כמה יבואנים, או אותם מפיצים, או אותם חברות כימונאות בודדות שפה התחרות היא כל כך מעטה, באמת להגדיל את התחרות. אפשר לעשות נניח איסור על רשתות כימונאיות להחזיק בבעלותן חברות הפצה ולוגיסטיקה מובילות. אפשר לבוא ולהגיד שיבואן אחד לא יכול לייבא 10-15 מותגים חזקים, אני מגבילה אותו למותג אחד או שניים חזקים, והמותגים האחרים ייובאו על ידי יבואנים אחרים, זאת אומרת להכניס למשחק עוד תחרות, זה דבר אחד שיכול מאוד לעזור. לגבי תוצרת חקלאית, היה פה שוק סיטוני פעם,
כן.
גוש דן, השוק הזה סגרו אותו ב-2003, או העבירו אותו למקום מרוחק יותר.
העבירו למסובים סיטוני. בזמנו, נכון?
נכון, משהו. בדיוק. וחסר מאוד, שוק סיטוני כזה בגוש דן.
הוא לא פועל במסובים? דוקטור?
כן, אבל לא במתכונת, לא כמו שהיינו רוצים, ולא כמו שאנחנו, לא כמו שאנחנו מוגדר פרסה שוק סיטוני, שאני רק אסביר אם יש מאזינים שלא באמת יודעים מה המשמעות של זה, שוק סיטוני זה באמת אומר שוק שבבוקר יכולים החקלאים להגיע עם מרכולתם, לפרוס אותה, בצד השני מפגישות כימונאים, קטנים, בינוניים, גדולים, ואתה יודע, ופשוט יתחיל מסחר כמו בכל שוק, בזמן אמת, ביקוש מול היצע, ושהמחירים יקבעו בזמן אמת, ואולי הדבר החשוב ביותר, שהמחירים האלה יפורסמו לציבור, זאת אומרת שתהיה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שתהיה מחוברת לדבר הזה, ושבזמן אמת אנחנו נדע מה המחירים שנסגרים, ואז מה שיקרה, יתור מצב שיהיה הרבה יותר קשה לגזור עלינו קופון, אחר כך, אתה ואני יודעים שקנו את הסחורה מהחקלאי במחיר של 4 שקלים לקילו, אז יהיה מאוד קשה אחר כך לבוא ולהגיד, אני לוקח ממך 14 שקלים לקילו. זאת אומרת, שהכל יהיה שקוף, יהיה מפוקח, זה דבר שחד משמעית יכול לעשות הבדל בכל מה שקשור לסחורה חקלאית, זה דבר נוסף. כמובן, צריך לתמוך בחקלאים, אנחנו משק שאומנם יש לו מדינה שיש לה גבולות יבשתיים, אבל אנחנו לצערנו גובלים ברוב הגבולות עם מדינות אויב, ולכן אנחנו סוג של מדינת אי, וככזאת אנחנו רואים מה קורה במלחמות, אנחנו רואים מה קורה כשמטילים עלינו כל מיני חרמות, סנקציות, עניינים, אנחנו צריכים שתהיה לנו חקלאות מקומית, זה חשוב. אז צריך כן לסבסד את החקלאים, לעשות את זה לפי דונם, לפי תפוקה, וב-OECD מקובל לעשות את זה, אז כן, לעודד ולתמוך בחקלאים, וכמובן, אתה יודע, בכל מה שקשור ליבוא, אז לפשט את הרגולציה, לא לבוא ולהגיד מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ואז להעמיס עוד 10 תקנים ישראלים בנוסף לתקינה האירופאית. באמת לאמת, ללא סייגים את התקן האירופאי, כל הכשרויות והדברים האלה שעוד מעמיסים ועוד מייקרים.
כשרויות, סימון תוויות על כל פחית ועל כל בדיוק, מוצר. בדיוק. כן, יש לנו, אנחנו בדיוק. מדברים, אבל לא לגמרי עושים. שאלה לסיום, נגמרה שנת הלימודים האקדמית, והנה עוד אחת בפתח, ואת ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים, במכללה למינהל. יש סיבות טובות היום ללמוד מנהל עסקים וכלכלה בעידן שבו אנשים מסתכלים על מקצועות אחרים כמו מדעי המחשב ומשפטים ואומרים עוד מעט הטכנולוגיה תייתר אותנו?
כן, אני חושבת שכלכלה ומנהל עסקים זה מסוג הדברים, ברור שגם בתחומים האלה יש את זה המקצועות בקצה שהבינה המלאכותית תייתר אותם, אבל בסופו של דבר ללמוד כלכלה או מנהל עסקים או מימון או את כל המקצועות הניהוליים כספיים האלה, אני חושבת שזה עדיין מאוד מאוד חשוב, מעבר לזה שיש הרבה דרישה בחוץ לאנשים האלה, אבל שוב, זה אותו חינוך פיננסי שכולנו מדברים השכם והערב, שלמרבית האוכלוסייה אין אותו, ומדברים, אז שיהיה בבית ספר, יהיה בתיכונים, ושר החינוך אמר שנה הבאה יהיה, אתה יודע, החינוך הפיננסי הזה הוא כל כך חשוב, ושוב, בסוף בקצה יש הרבה מאוד תפקידים, את חלקם הבינה המלאכותית יתר אין ספק, אבל את רוב התפקידים הבינה המלאכותית רק תשפר, כי אתה יודע, כמו בכל דבר צריך את הבן אדם שידע לתפעל את הבינה המלאכותית השילוב בין בין אנוש למכונה פשוט ישפר ויטייב את כל התפקידים, והסיבה ללכת ללמוד את כל התחומים האלה זה כדי, אתה יודע, להבין את הדבר שאולי לא אגיד הכי חשוב, אבל אחד הדברים הכי חשובים שמנהלים אותנו ביום יום.
לגמרי, וזה באשר נלך, לא משנה אם ננהל עסק או נהיה שכירים בשום מקום.
בוודאי.
אותי שכנע דוקטור גלי אינגבר, ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים, במכללה למינהל. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
אז יש מי שבורחים או מדחיקים את האסון הגדול, הנורא שנפל עלינו בשבעה באוקטובר. הדחקה. אולי גם חלק זה אלה שהחיים במישרין או בעקיפין, בוודאי שלא רוצים שהנושא יעמוד לסדר היום. בוקר טוב לאיתי המר, שורד וראש מערך ההסברה והחינוך בעמותת קהילת שבט הנובה.
בוקר טוב יורם, תודה רבה.
אתה עצמך שורד הנובה.
נכון מאוד.
ואיבדת שם גם חברים?
אז כן, אני למסיבה הגעתי עם 9 חברים נוספים. לצערנו הרב רק 6 מאיתנו חזרו הביתה בשלום. 4 מחברינו נרצחו שם באותו היום. חלקם בשטח המסיבה עצמה, חלקם באחת המיגוניות שפרוסות על 232.
ואתם בעצם בעמותה, קודם כל, עמותת קהילת שבט הנובה, רציתם לתת מעטפת לכל מי שעבר את החוויה הנוראית הזאת, להיות איזה משהו של ביחד.
נכון מאוד. אז בעצם העמותה שלנו, שהיא עמותת קהילת שבט הנובה, שהוקמה כבר בדצמבר 23, פועלת בעיקר בשלושה מישורים, שזה שיקום, הנצחה והסברה. ובמהלך שנת 24 הבנו את הצורך ההדדי בעצם לבנות מערך הסברה שבעצם נותן מענה עבור כלל חברי הקהילה, בין אם הם שורדים, בני משפחות שכולות ואפילו גם פדויי שבי, לשתף את הסיפור שלהם, גם מתוך מענה תרפויטי לחוויה עצמם, mm-hmm. או דרך בעצם לאיבוד הטראומה עבור כל מי שחווה את אותו היום בצורה כזו או אחרת, וגם עבור הציבור, לדעת ולהבין קודם כל מה עברנו שם באותו היום, וגם עבור ההסברה הציבורית והחשיבות של לזכור ולא לשכוח.
עוד לא חלפו 3 שנים וכבר מרגישים שהשיח הוא אחר, יש כאלה שפשוט, אני אומר, גם אזרחים טובים ואמפתיים רוצים פחות כבר לשמוע, ומאיפה הצורך בכל זאת לחזור ולשוב ולספר?
אז קודם כל חשוב לנו להדגיש, כמו שאמרת, גם היום 3 שנים אחרי, אנחנו מתעקשים לבוא ולספר את הסיפור שלנו. יש איזושהי תחושה שמאז בעצם שכלל הפדועים חזרו הביתה והמלחמה עוד די מדשדשת, יש איזושהי תחושה שבעצם הציבור עבר הלאה. אבל חשוב לנו בעצם לשים על השולחן שעבור השורדים ועבור המשפחות השכולות ופדוי השבי, תהליך ההתמודדות בעצם רק מתחיל. כלומר, רק עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לחלק של הפוסט במושג הזה שקוראים לו פוסט טראומה. אז יש איזשהו צורך שאנחנו מנסים לעבוד איתו, של להחזיר את הסיפור למרכז באופן אחראי, מדויק, אנושי, בעצם לייצר איזשהו חיבור רגשי. כלומר, לא רק לתת מידע, אלא גם בעצם לחבר את כלל הציבור לצרכים הנוכחיים של חברי הקהילה שלנו. וכמו שאמרתי גם קודם, בעצם עם הזמן גילינו שהשיתוף הוא חלק מתהליך של עיבוד הטראומה. כלומר, הסיורים שאנחנו מעבירים והעדויות, ההרצאות שאנחנו מעבירים, מאפשרים עבור המון מחברי הקהילה שלנו איזושהי חזרה הדרגתית לתפקוד, למשמעות, לתעסוקה.
ואי אפשר לא לעשות את החיבור למה שקרה פה פעם עם שורדי שואה, שבמשך הרבה זמן, למעשה, אולי עד משפט אייכמן, ממש שתקו. ואחר כך נפתחו, והעדויות במשפט אייכמן היו כאלה שהפכו אותם דווקא לגיבורים, ובטח לא אלה שצריכים להתנצל על מה שהם עברו.
נכון מאוד, נגעת בנקודה שהיא מאוד נכונה, ואני אפילו אשתף שבאופן אישי, אני כנכד לניצול שואה, סבא שלי בוריס בורלה, שבעצם עלה בשנות 1990 מאוקראינה, כל מה שהוא עשה מאז שהוא עלה לארץ היה להנציח את הזיכרון של השואה, ובעצם הוא גם בעצמו מנהל איזושהי עמותה שפועלת בעיקר בעיר הולדתי, בחולון. הוא זה שבאפריל 24 בעצם ניגש אליי ואמר לי, איתי, את הסיפור שלך אתה צריך להעביר הלאה. כלומר, אנחנו במשך עשרות שנים שתקנו, ובעצם במידה ויש לך את הכוח לבוא ולעמוד על הרגליים ולספר את מה שעברת, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ואנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה כמה שיותר מהר. לא עבר שבוע מאותו המשפט, ובעצם הגעתי להתארח במועדון שהוא מנהל בחולון, סיפרתי את השיתוף שלי בפני החברים שלו, שאר ניצולי השואה בעיר, והחיבוק שקיבלתי מהם, הכרת התודה על היכולת שלי לעמוד חודשים ספורים אחרי האירוע עצמו, ולספר את הסיפור שלי בפניהם, בעצם הוא מה שנותן לי את הכוח לעשות את מה שאני עושה עד היום. ואנחנו באמת אחת לכמה חודשים גם בתוך העמותה, מתעקשים להפגיש גם בין שורדי המסיבות, גם לניצולי השואה, בעצם כדי לשאוב כוחות הדדיים בין שתי קבוצות שחוו אומנם משבר מאוד מאוד שונה, אבל גם מאוד מאוד דומה.
אתם, ואני מבין שזה כמה עשרות שמעבירים את הסיורים ואת המפגשים, עברתם איזו הכשרה מקצועית להעביר את הידיעות האלה?
אני אפילו אדייק שהיום אנחנו כבר מדברים על מאות של שורדים, בני משפחות שכולות ופדויי שבי, שבעצם עברו תחת המעטפת שאנחנו נותנים, שבעצם לאורך זמן, לאורך 3 שנים האחרונות, אנחנו בעצם מלווים אותם גם מבחינה פסיכוסוציאלית עם המחלקה שלנו בעמותה, בעצם לוודא כל הזמן שהסיפור הזה הוא עבורם תהליך שלוקח אותם קדימה ולא דווקא אחורה, וגם נותנים להם סדנאות בדמות סטורי טלינג, עמידה מול קהל, שיתופי פעולה שאנחנו עושים עם עמותות כמו נטל, כדי לתת כמה שיותר כלים, כדי שוב להשתמש בזה כתהליך תרפויטי שיכול להטיב איתם ולא ההפך.
כן, ויש פה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב כדי, כמו שאמרת, להבטיח שהסיפורים וגם הלקחים של 7 באוקטובר יעברו הלאה וישארו איתנו. יש גם חשיבות לאיך שרואים אותנו בחוץ לארץ, ואיך שהאסון הזה די נמחק מהתודעה בחול. זה חלק מהפעילות שלכם גם כן, לנסות לדבר לחול?
אז מעבר לכך שאנחנו מלווים במהלך השנה עשרות קבוצות שמגיעות אלינו מחוץ לארץ, בין אם הן קבוצות יהודיות, מתוכניות כמו תגלית ומסע וכדומה, ובין אם זה קבוצות דיפלומטיות מטעם משרד החוץ, אנחנו גם מסתובבים יחד עם מיצג, שבעצם קוראים לו מיצג 629, עוד בדצמבר 23 הוא הוצא כאן בארץ באקספו, מאז הוא בעצם נע למעלה מ10 ערים בארץ, 10 ערים בכל העולם, היום הוא נמצא ממש בימים אלו בלונדון, ושם אנחנו בעצם פוגשים גם את הקהל הלא יהודי, שמגיע ומתעניין ורוצה לשמוע, ואנחנו רואים עם הזמן כמה אימפקט זה עושה, בין אם באורחים שמגיעים, שזה יכול להיות מהפוליטיקאים והגנרלים, ואף למפקדי משטרה, שבעצם אמורים גם ליישם את התוכניות האנטי-אנטישמיות בשטח, ולמגר את התופעה הזאת שאנחנו רואים בשנים האחרונות גם באירופה וגם בארצות הברית וגם בקנדה, ואנחנו רואים כמה המיצג הזה הפך להיות אחד מהכלים ההסברתיים הכי חזקים שיש שם למדינת ישראל להציע, גם כדי לספר את מה שעברנו באותו יום, וגם כדי להילחם באנטישמיות היום שרק גואה וגואה.
כן, ואיך ממומנת העמותה, עמותת קהילת שבט הנובה?
העמותה ממומנת על ידי תרומות, עיקר התרומות לצערנו מגיעים מחוץ לארץ, אבל אנחנו ממש בעיצומה של שנה שאנחנו גם מאוד עובדים קשה בשטח גם כאן בארץ, כדי, כמו שדיברנו קודם, להנחיח את האירוע, שגם 3 שנים אחרי יש קהילה שמונה כ-3,750 שורדים ולמעלה מ-2,500 נפשות של כ-414 משפחות שכולות מאותו אירוע. ובעצם אנחנו עובדים כמה שיותר כדי להנחיח את האירוע הזה בארץ, לגייס עוד משאבים, וגם למזלנו, אנחנו בעצם מוכרים היום כספק רשמי של משרד הרווחה, שגם מלווה אותנו בכל תהליך השיקום הזה.
כן, אני אגיד בעדינות שאם המדינה לא מתפקדת פה בזירה הזאת, אז לפחות טוב שיש עמותות, אני מקווה שהמדינה גם באמת תיכנס לעובי הקורה יותר, גם בצד של מימון של עמותות שונות כמוכם, כי אין מה לעשות. מתבקש, מדברים פה על מורשת, לצערנו זה חלק מהמורשת שלנו גם כן, וצריך ללמוד טוב טוב את האסון הזה.
נכון מאוד יום.
לצערי, never again זו סיסמה שחוזרת פה בהקשר אחר, אבל היא פה.
בדיוק, החיבור הבין-דורי הזה רק גורם לנו להבין טוב טוב שאנחנו צריכים כמה שיותר לפעול יחד, לעבוד ביחד ולדאוג שאירוע כזה חלילה לא יחזור שוב.
כן, ושנבין לגמרי לגמרי מה עברנו. ומה אסור, אסור שנעבור. איתי אמר, שורד הנובה וגם ראש מערכה הסברה והחינוך, ממותת קהילת שבט הנובה. תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה. תודה יורם, אני אוסיף במשפט אחד בעצם, שמעבר לסיורים שאנחנו מעבירים באתר המסיבה ברעים, אנחנו מזמינים כל חברה, כל ארגון, כל עמותה או אגף חינוך כזה או אחר, שמעוניין לשמוע את הסיפור שלנו באופן אישי, להיכנס לאתר שלנו, tribeofnova.co.il, ובעצם להזמין אותנו ולשמוע עוד.
תבורכו. איתי אמר, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
טוב, בימים אלה, בלשון המעטה, תחושת הביטחון האישי שלנו לא משהו. זה לא רק כלפי מדינות האויב, ארגוני טרור, זה אפילו גם מה שנקרא פשע כחול לבן. שלום לדורון קמפל, מייסד בונד וסגן מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר.
בוקר טוב יורם, תודה על ההזדמנות.
תספר לנו בכמה מילים על חברת בונד, תכף נתעמק קצת יותר. השם כבר מעורר סקרנות, מעניין למה.
תודה. השם במלואו הוא R-Bond, כלומר הקשר, הקשר שלנו עם הקהילייה, עם כוחות הביטחון, והמשימה של החברה היא להעצים את תחושת הביטחון ואת הביטחון של כל אחד ואחד. החברה נוסדה ב-2017 לפני 9 שנים, יורם, פעילה מבצעית בערך 7 שנים, כבר טיפלה בקרוב ל-1.5 מיליון אירועים, ומתוכם על 10,000 מקרי חירום והצלת נפשות, פועלת ב-28 מדינות, וב3 שנים האחרונות בעיקר תוך מיקוד על חברות גם בישראל.
אז מה אתם עושים, או איזה פתרון אתם נותנים?
תודה. אז בוא נבין את הבעיה כדי להעריך נכונה את הפתרון. נניח שיש לנו בת בשם רחל. רחל יוצאת מהעבודה שלה ב6 בערב, יש לה עכשיו 5 דקות הליכה. או לחניון, או לרכבת, אולי הולכת הביתה. ברגע שהיא יוצאת מהבניין, אם היא נורמלית, היא מיד מרגישה פחות בטוחה כי היא יוצאת ממרחב מוגן, הבניין שבו היא עובדת יורם, והיא עכשיו הולכת בחשיכה לבד. רוב האנשים, בערך 40% מהישראלים, אומרים שהם לא מרגישים בטוחים שהם הולכים לבד בלילה. אבל שים לב שביציאתה מהבניין, מוקדם לה מדי לחייג 1-0-0. 1-0 זה למצבי חירום, גם בארץ, גם בעולם. יש לה פה בעיה של שקט נפשי, ללא פתרון. אני לא מבקר, אני רק מתאר את המציאות ואת המשימה של 1-0-0. יש לנו בעיה מספר אחת של שקט נפשי. היא לא רוצה להיות לבד כי היא הולכת עכשיו, נגיד, רכב לחניון. עכשיו היא נמצאת בחניון יורם, היא פוסעת לכיוון הרכב, היא מבחינה שהגבר הלא נכון, תפרש את זה איך שאתה רוצה, הגבר הלא נכון ניגש אליה. כשהיא מבחינה בו, המרחק שלו ממנה כנראה הוא 2 כלי רכב, זה בערך 9 מטר. הזמן שלוקח לגבר לחצות בריצה 9 מטר, 2 שניות. 1, 2. ב9 שניות, האם הבת שלנו, האחות שלנו, רוכל, תשלים שיחת 1-0-0?
כמובן שלא.
לא ולא. כלומר, יש פה בעיה שאנחנו פחות חושבים עליה, כי אנחנו לא רוצים לדאוג לילדים שלנו, להורים שלנו ולנו, והיא בעיה שמצד אחד מוקדם מדי לחייד 1-0, זה בעיה של שקט נפשי. מצד שני, פתאום כשאנחנו מגלים שאנחנו לנוכח זר עם מניעים לאומניים או עבריינים כאלה או אחרים, מאוחר מדי. כלומר, אני מסכם, הגישה של תגובה למצב חירום כשהוא נגול לפנינו היא לא עובדת, אי אפשר להגיב בזמן, המשטרה גם לא יכולה להגיע לשם בזמן, גם אם היא כן תשלים את השיחת 1-0-0. לכן אנחנו השקענו מעל 100 מיליון דולר בפיתוח פלטפורמה חדשנית שהיא מניעתית במהותה, מניעתית. כלומר, אנחנו אומרים, אם רחל או דוד או דורון או יורם מפעילים 1-0-0 כי הם נמצאים במספר חירום, זה לא יעבוד, מאוחר מדי. הם צריכים בעצם השגחה, כשהם רוצים השגחה, תוך שימור מוחלט של הפרטיות, תוך שימוש בבינה מלאכותית, כדי שכשאנחנו משגיחים נוכל למשל לראות שאיזושהי דיילת של חברת תעופה שנכנסה לאובר בניו יורק, לא בכיוון הנכון, זה בעצם הבחנה שיש איזושהי בעיה. או בלחיצת כפתור, אנחנו בעצם נותנים אפליקציה שלנו, שיושבת על הטלפון של כל המשתמשים והמשתמשות, דרך אגב, הלקוחות שלנו יורם הם החברות הגדולות בעולם, בארץ ובעולם, שמממנות את השירות עבור כל העובדים והעובדות שלהם. עכשיו, העובדות והעובדים, וכרגע גם האזרחים, כפי שאתה יודע, עיריית פתח תקווה, בהובלה של ראש העיר רמי גרינברג, וצריך להוריד לו את הכובע, כי אף אחד לא חייב אותו לעשות את זה, מממנים את השירות של בונד שאני אתאר עוד מספר שניות, עבור כל התושבים, כל 270 אלף תושבים של פתח תקווה, שמורידים עכשיו אפליקציה שלנו לטלפון שלהם, שמקנה להם גישה ל-15 שירותים. אתה יכול לבחור איזה שירותים אתה רוצה, אבל נגיד עוד פעם, רחל ביתנו עומד לצאת מהבניין, לוחץ על כפתור שנקרא אשגח עליי בווידאו, אשגח עליי בווידאו. תוך 5 שניות, יורם, תוך 5 שניות, עולה על הטלפון שלה בווידאו, איש ביטחון שלנו מהמוקד שליטה ובקרה בישראל. כלומר, ישראלי איתה על הטלפון בווידאו. מה סיפקנו לה? קודם כל סיפקנו לה עד ראייה, הכל מוקלט, אבל גם נתנו לה תחושה שהיא לא לבד. כלומר, טיפלנו תוך 5 שניות במציאות של אני מרגישה לא בטוחה, אני כבר לא לבד. הוא נמצא במרכז השליטה שלנו, הוא רואה אותה על מפה, הוא יודע שהיא עובדת של חברה א' ב' ג', יש לו תמונה קטנה שלה, ועל מסך אחר הוא רואה אותה בווידאו, הוא אומר לה רחל מה המצב, היא אומרת, הכל בסדר, אתה מוכן בבקשה ללוות אותי לתחנת אוטובוס, לרכב, הביתה. כלומר, הבקשה יורם הכי נורמלית בעולם, סיפקנו אותה. חלילה, כן. אם ניגש מישהו עכשיו לרחל ביתנו, אחותנו, כן. לא משנה, אמנו, האיש ביטחון מאומן להוציא אותה מהמצב. רחל תחזרי לבניין, רחל תיכנסי למסעדה, רחל תנעלי את עצמך באוטו. אבל, אם הוא לא יכול להוציא אותה מהמצב יורם, הוא יאמר לקח, רחל אני איתך, אנא עצרי, ובעדינות תפני את מסך הטלפון שלך לכיוון הזר המתקרב, תני לי לדבר איתו. הזר המתקרב, סלח לי שאני לא פוליטיקלי קורקט, אבל טקטיקלי קורקט, הוא כנראה גבר, הוא כנראה אופורטוניסט, הוא לא במשימה לפגוע דווקא ברחל.
כן.
יכול להיות שהוא קבע לעצמו משימה לפגוע בישראלית, או שהוא רוצה לתקוף אותה בגלל שהיא אישה. אבל הוא רוצה בסופו של דבר להישאר חופשי וחי. ב-99% מהמקרים, גם אם זה אלימות לאומנית, הוא רוצה לחזור למארג החיים שלו. בכך שאנחנו מכניסים איש ביטחון על וידאו, למסך שלה, שיחשוב שיכול לדבר מהרמקול של הטלפון של רחל עם הזר המתקרב, אנחנו יוצרים בעצם הרתעה. עכשיו אתה תגיד לי, דורון, זה נשמע טוב בתיאוריה, האם זה עובד במציאות? כן. במציאות מתוך 250 אלף שיחות השגחה בווידאו, נאלצנו להרתיע בערך ב-400 מקרים ברחבי העולם, כולם הצליחו. כלומר, הזר המתקרב לרוב רוצה להישאר חופשי, ולא רוצה לעשות דברים שהם בלתי חוקיים ומביכים לעין המצלמה, וזה עיקרון ידיר.
יש מספיק, דורון.
אנחנו מקנים... כן, יורם,
יש מספיק תומכים, הרי פתח תקווה היא עיר גדולה, ואם אני תושב אני מפעיל את זה עכשיו כל הזמן, מה אכפת לי שמישהו ישגיח עליי כל הזמן, אז השאלה אם באמת אפשר לתמוך בזה, כי זה לא רק, זה יכול להיות עובד שבאופן קבוע, כמו שאמרת, יש איזה קטע ממגרש החנייה לבניין או משהו כזה שיותר מפחיד, אז השאלה אם לא יהיה יותר מדי שימוש בזה, ובסוף צריך נציג אנושי שמלווה את זה כל הזמן.
כן, אז זה לא נציג, זה נציגים, שאלה מצוינת, כלומר, מה הסקלביליטי של הסיסטם, כן. דורון, איך נראית הצלחה, יש לכם מספיק אנשי ביטחון? והתשובה היא, קודם כל, כן, אנחנו מנהלים את זה כבר 6 שנים, ואנחנו מוסיפים כל הזמן אנשי ביטחון, במינון שמאפשר לנו לענות תוך 5 שניות ברחבי העולם, בכל שעות היממה במשך השנה, כלומר, יש פה היבט של מדידה, של ביג דאטה ודאטה אנליטיקס, ובהתאם אנחנו מאמנים ומוסיפים עוד אנשי ביטחון, תזכור שהשירות הזה, ששירות מאוד איכותי, הוא בתשלום. כלומר, עיריית פתח תקווה מממנת אותו, ועם המימון הזה אנחנו מאמנים אנשי ביטחון כל הזמן. עכשיו בוא לרגע נניח, אנחנו בשיחות עם ערים נוספות. נניח שעיר נוספת תבחר עיר, אומרת גם אנחנו רוצים את השירות. אם אין לנו מספיק סוכני ביטחון, נגיד להם נהדר, אנחנו נהיה מוכנים בשבילכם עוד חודשיים. כלומר, אין בושה פה להגיד תודה, יש עכשיו זמן הכנה כדי להיות מסוגלים לקחת את הקיבולת של העיר שלכם, ובהתאם אנחנו מגישים את השירות. כלומר, אנחנו כל הזמן מוסיפים אנשים, אני רק אומר עוד דבר. אם החברה, our bond or bond, תשיג או תממש את השליחות שלה ותטפל ביום מן הימים נגיד ב4 מיליארד אנשים שיש להם היום טלפונים חכמים ורוצים להיות על המערכת, כי נגיד זה הפך להיות סטנדר חדש, הגודל של בון מבחינת תעסוקה היא תהיה בין 100 חברות הגדולות בעולם מבחינת מספר העובדים והעובדות, כלומר סוכני ביטחון. כלומר המספרים הם מספרים גדולים, אבל מספרים שהם סבירים, אנחנו רואים אותם בחברות אחרות. האם עניתי על השאלה היום?
כן, כן, לגמרי כן. יש פיצ'רים נוספים, כמו למשל שהטלפון יצפצף בצפירות רמות או דברים אחרים שאנחנו חושבים שמרתיעים, אבל בטח לי אין את הניסיון לדעת אם זה מה שמרתיע את אותם חשודים, נקרא להם.
נהדר יורם. יש 15 שירותים סך הכל, מתוכם ישנם 7 שירותים של השגחה ומניעה. למשל, יש שירות שנקרא השגח עליי בתנועה. בחורה ישראלית בחול נכנסת לאובר לפני בערך חודשיים, היא מקישה על הכפתור השגח עליי בתנועה, מיידעת אותנו לאן מועדות פניה ואומרת לנו שהיא באובר. תוך דקה עולה מולה איש ביטחון שלנו על וידאו על הטלפון שלה, אומר לגברת, אני לא אומר מה שם משפחה שלה, נגיד לוי, כן. שזה מובהק ישראלי, גברת לוי, תשאיר אותי בוידאו, את לא בכיוון הנכון, תגידי לנהג שהוא לא בכיוון הנכון. היא אומרת לנהג, הנהג מסתכל במראה, רואה שיש לה סוכן על הטלפון, אומר אופס, מסתובב, אולי זה היה אופס, אולי זה הייתה תחילתו של פשע. זה שירות חשוב. שירות נוסף נקרא איש ביטחון בהיקון. בקשת הכפתור הרלוונטי, בעצם כשאתה פותח את האפליקציה זה פורס בפניך 15 כפתורים. כל כפתור מתאר לך מה הייעוד שלו, ואם אתה נותן הקשה על האינפורמציה הוא מסביר לך באיזה מצבים ומה ההיגיון המבצעי לשימוש בשירות. השירות שהתחלתי לתאר, איש ביטחון בהיקון, תוך הקשת הכפתור, בעצם המסך הופך להיות כחול, אתה מניח את האצבע על המסך, ואם אתה עכשיו משחרר את המסך, מה שמאוד קל קוגנטיבי, אתה משחרר את המסך, מישהו תפס אותך או החלט לשחרר את המסך, זה מתחיל ספירה לאחור. יש לך 5 שניות להזין את הקוד שלך. אם לא הזנת את הקוד שלך, האיש ביטחון שלנו מבין שממצב שבו אתה רק רוצה השכחה, אתה רוצה עכשיו התערבות, ואז הוא יעלה מולך בווידאו תוך 5 שניות. Okay. יש כפתור נוסף שנקרא למשל בדיקת ביטחון. נגיד שאני עובדת רווחה. אני עכשיו דופק על איזשהו דלת, אני הולך להיעלם בבית של מישהו, אני לוחץ על הכפתור, אני אומר לבונד, אני עובדת רווחה, תבדוק בבקשה שאני בסדר עוד 5 דקות. או אני נמצא עכשיו בגט טקסי בדרך לכוכב יאיר, תבדוק שאני בסדר ב-1:12 דקות. או אני חוששת מהבעל שלי שהוא אלים, הוא חוזר הביתה ב-8, תבדוק בבקשה ב-8:15 שאני בסדר. אם אני לא עונה, צור קשר עם שני הגורמים האלה שאני סומכת עליהם, אני לא רוצה את המשטרה. כלומר, יש הרבה מאוד שירותים, אני לא ארחיב.
לא, כן, אנחנו צריכים גם לסיים, אבל כן.
כן, יורם.
השירות הזה, כמו שאמרת, לעיריות, גם חברות שרוצות לתת תחושת ביטחון לעובדים שלהם. האם אדם הפרטי כמוני יכול לקבל שירותים כרגע?
כן, כל אזרח בישראל, קודם כל צריך ליצור קשר עם העירייה שלו והמעסיק שלו, ולשאול אותם מתי אתם מארגנים לי את השירות, כי אני רואה שהחברות המובילות בעולם ובארץ מארגנות את זה עבור התושבים והתושבות, למה לא אני?
Okay.
אז צריך לפנות למנהיגים ובקש מהמנהיגים שיעזרו לנו לממן. אחת, שתיים, אם אני רוצה לעלות עכשיו את בני משפחתי, הילדים, okay. ההורים שלנו, אמא שלי בת 84, חיה לבד, מקבלת בדיקה בטיחותית 3 פעמים ביום, אני רוצה לדעת אם היא לא עונה. בקיצור, ישראלים הולכים לדף הנחיתה שלנו, שנקרא www, our bond, כלומר okay. הקשר שלנו, ourbond.com.ai. rbond.com.ai ושם הם מקבלים את כל ההסברים על איך לעלות על השירות וכמה לשלם. יש עכשיו הנחה לכל בני ציון.
ואני אגיד שבסוף את שירותים שהמדינה לא תדע לתת לנו, אנחנו נצטרך לקנות גם אותם באופן פרטי, כמו שאנחנו קונים הרבה דברים אחרים, אבל זה אתה לא חייב להגיב. דורון קמפל, מייסד בונד וסגן מפקד, או אר בונד וסגן מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, תודה רבה רבה על השיחה.
ותודה רבה לך יורם, זה דורש כמובן הובלה כולל שלך, אני רק אתקן טעות שלי.
כן.
rbond.ai, rbond.ai בישראל, rbond.ai, תודה רבה, תהיו כולכם בטוחים.
תודה רבה. אם אתם נוהגים להעביר קבצים כבדים כבדים, אתם בטח שמעתם על ג'מבו מייל, אבל יש משהו מאוד מסקרן בדבר הזה, ובכלל ברגלי העברת קבצים שלנו. שלום לרן רונן, מנכ"ל ג'מבו מייל.
שלום יורם, בוקר טוב, לך ולמאזינים.
למי שלא מכיר, מה זה ג'מבו מייל?
ג'מבו מייל היא בעצם, קודם כל, חברה טכנולוגית ישראלית, פיתוח כחול לבן.
כבר חשוב.
כן, הרבה פעמים אנשים מופתעים מזה,
נכון.
אנחנו כבר פועלים פה הרבה שנים בתחילת דרכנו. אנחנו מספקים פלטפורמה בינלאומית להעברה ושיתוף של קבצים כבדים, מידע רגיש, שמאפשר בעצם ככלי חיוני לארגונים ולגופים שצריכים לנהל את כל תעבורת הקבצים שנכנסת לארגון או יוצאת מארגון, באופן ממותג, עם שליטה, בקרה, תיעוד מלא על כל קובץ שנכנס ויוצא.
ומה המודל שלכם? כי יש כאלה שמשתמשים בחינם, או שכבר לא?
נכון. הרבה אנשים חושבים שאנחנו שירות פילנטרופי. אנחנו כמובן פונים לקהל הרחב בעולמות המשתמשי הקצה, שזה באמת שירות חינמי, וזה נותן את הכלים הראשונים להעביר קבצים, ככלי פתרון פשוט, אבל מבחינת המודל העסקי, זה כמובן שירות לעסקים, שנותן את היכולת לארגון לנהל בצורה גורפת את כל תעבורת הנתונים שלו, עם ניהול המשתמשים, חיבורים של כל היוזרים, עם בקרה של מנהל הארגון, עם שמירת קבצים לאורך זמן, יש מגוון של פיצ'רים של ארגונים, שבעצם זה הסיבה שעבורם ארגונים בוחרים את השירות הזה, כדי לנהל את התהליך אצלם.
תתקן אותי אם אני טועה, ויש סיכוי שאני טועה. אנחנו בעידן של יותר ויותר סיבים אופטיים, ודור חמישי, ואולי דור הבא, אולי אפילו בישראל, ובעצם התעבורה נעשית כזאת שאנחנו יכולים להעביר יותר ויותר קבצים. אז האם בעתיד, אם אני מסתכל עוד 5 שנים, צריך עדיין שירות כמו של ג'מבו מייל?
זה דווקא מחזק את הצורך, כי בעצם אם פעם להעביר קבצים גדולים, היה לוקח שעות רבות, או לפעמים אפילו ימים, אז אנשים שהיו מתייאשים והיו צריכים להעביר את הקובץ הזה בצורה מהירה, היו בין טוב, ועד שהוא כבר יגיע, אני אותי שליח.
אוקיי.
יכול שהמהירות עולה, דווקא הכלי הזה של להשתמש במעבר הקבצים הישיר הזה, דרך שירותי ענן, הופך להיות משהו שהוא פחות מהווה חסם. ואז אפשר להעביר גם קבצים גדולים, בנפחים הרבה יותר גדולים ובמהירות יותר גדולות, וממש לעבוד בעולמות היום של מעבר לחוף ופה בבית. שצוותים היום עובדים אופשור וחברות מנהלות צוותים בכל העולם, זה כלי חיוני, וככל שהרשת מאפשרת את זה, אז ככה זה גם יותר נוח לכולם.
אפרופו השליח והמעטפות הירוקות שפעם היו רצות בין משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות גם כן מעבירות יותר ויותר קבצים בדואר, אני מניח?
בוודאי. אנחנו באמת, תופסתי עכשיו בדיוק, שלפת אותי מימים שאנחנו פה מציגים במוני אקספו.
יפה, אוקיי.
תערוכה של השלטון המקומי.
כן.
שנפגשנו פה עם הרבה עיריות, מראשי עיריות, מנמרים, אנשים שמגיעים מעולמות המחשוב, וגם אנשי התפעול, שמשתמשים בתהליכים האלה של העברת הקבצים, ככלי חיוני לגמרי ביום-יום העבודה שלהם. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים שעשינו ככה, כהכנה לכנס הזה, אפשר לראות שרק מ-90 ימים האחרונים, 108 רשויות מקומיות העבירו דרך המערכת למעלה מ-165,000 קבצים. זה נפח מצטבר של יותר מ-1.2 טרה.
אוקיי, אבל זה צריך להשוות לעבר כדי להבין, זו כבר מגמה חיובית שהם יותר ויותר משתמשים?
בהחלט, גם במגמת עלייה, הגרפים מראים את השימוש העולה, יותר ויותר ארגונים בעקבות כל נושא של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, נכנסו לבוכית מגדרת הזאת של הבקרה על מה קורה בארגון אצלהם, ועל האחראית שהם צריכים לקחת, כדי לוודא שכל העברת הקבצים שלהם נעשית בצורה מובטחת, בלי לפגוע בפרטיות ובמידע ש עוברים, אם זה נגיד בתחום העיריות, ממשל ברמה של המידע של הקבצים של התושבים, שיכול להיות, אולי מול ספקים, אולי מול לקוחות, והנושא הזה הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד חיוני, ליכולת של כל מנהל ארגוני, לבקר על כל תהליך העברה של הקבצים שיוצאים החוצה, וגם אלו שמתקבלים לתוך ארגון.
זה מאוד מאוד מעניין. יש עוד מקרים מעניינים שאפשר ללמוד מההתנהגות שלנו, באיך שאנחנו מעבירים קבצים?
כן, באופן כללי, התעשייה, אם אנחנו מסתכלים ככה על הפעילות מעבר לתחום ספציפית של רשויות מקומיות, אז בשנה האחרונה בלבד, ג'מבו מייל עברו למעלה מ-436 מיליון קבצים. זה בשנה האחרונה, שמדובר על נפח של 800 טרבייט בחודש. בעצם אנחנו מדברים על זה שאנשים בתחום של העבודה יש מגוון של פורמטים של קבצים, אפשר לראות שהשפה היומיומית של המשק היא PDF ו-JPEGים, זה עולמות של תמונות וקבצים של מסמכים, אבל כשמסתכלים על הנפח מבחינת הגודל של הקבצים שתופסים את האחסון, זה דווקא נכנס פה נושא הוידאו, שתופסים את רוב הנדלן הדיגיטלי נקרא לזה. משהו שגם מעניין לראות את ההקשר של החיבור ישירות לעולם העסקים, שבהסתכלות על הגרף של השימוש, אז אפשר לראות בצורה מובהקת את השימוש במהלך ימי השבוע, שבשישי שבת רואים את הירידה, מבחינת נפחי השימוש.
כן.
אפשר גם ללמוד שרוב האנשים עדיין משתמשים דווקא בתחום הזה בעולמות הדסקטופ. כמה שמוביל היום נמצא, כל היום נגיש לכל אחד בתיק, אז במוביל משתמשים ככלי לצפייה של התוכן.
אבל לא להעברה.
ככלי שמחולל תוכן, ואז תוצרי העבודה של מסמכים, וידאו, תמונות, קבצים של קוד, של תוכנות, לא משנה מה שמעבירים, עכשיו הדסקטופ, משם שולחים, צד השני יכול לצפות באמצעות המובייל, אבל את הפעולת ההורדה הוא גם עושה בדסקטופ.
אז הזכרת את ג'אמבו מייל כחברה ישראלית, איך אנחנו בעולם?
מבחינת הפעילות בעולם, אז אנחנו עובדים בכל העולם. אנחנו חברה שמתעסקת עם, גם מספקת שירות גם בארצות הברית וגם באירופה, יש לנו אפילו משתמשים שזהינו, זה אופנם לא שירותים עסקיים, אבל מתימן ומאפגניסטן גם רואים משתמשים. אז באמת יש שימושים בכל העולם. יש בעולם פתרונות כאלו אחרים מסוגים שונים של שירותים של שיתוף והעברת פרטים. לכל אחד יש נקרא לזה את היכולות או את הפוקוס שלו. ג'אמבו מייל בשונה משירותים שהרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בעצם בין ג'אמבו מייל לדרופבוקס לגוגל דרייב לדוגמה או לשירותים של עולמות הקלאוד. אז אנחנו בעצם מדברים על שני תהליכים שונים ושירותים נפרדים. שירותים כמו גוגל דרייב, דרופבוקס, ואן דרייב ושירותים יותר של אינק ואז שייר. כמו קונן וירטואלי שקודם כל תסנכר לענם. אתה רוצה אחרי זה תבחר אם אתה רוצה לשתף אותו. לעומת זאת, כמובן זה שירות של מסירה. אתה בעצם מתעסק במהות של פעולת השליחה על הנימן שאתה רוצה להעביר את הקבצים, או לקבל ממנו את הקבצים, ואתה נותן את היכולת להעביר את הקובץ עם חלון ראווה דיגיטלי, שכשה-workspace, שהבן אדם מקבל את הלינק בקצה לקבל את הקבצים, הוא יכול להיחשף לעמוד שהוא בעצם כמו אתר שנבנה on the fly, בהתאם לתוכן שהוא עבר. עם הסוג שלך, עם הלוגו שלך, עם תמונות, גלרת וידאו, תמונות, אודיו, לא משנה מה שולחים, עם פריוויו מלא של תכנים וחיים, חוויה התוכן של צריכת התוכן כצופה בצד השני, לפני הורדה.
ערן רונן, מנכ"ל ג'אמבו מייל, כחול לבן, מרתק. תפקיד מרתק יש לך. תודה רבה על השיחה.
תודה לך, שמחתי מאוד.
זהו, התוכנית שלנו הגיעו לסיומה. זה הזמן להודות לטכנאי השידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בערכת הלל אבמוביץ', נזכיר שחרינו הנבחרים בגשת דוד בן בסט, הפעם עם שר החינוך יואב קיש, עם השרה להגנת הסביבה עידית סינמן, והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו עמרי אקוניס. שתהיה שבת שלום וסופה שקט.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי.